אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
שלום לכם, חג שמח, אפשר לומר חג חירות, חג לבן, חג אביב. אביב זה החג של ריאל מדריד כידוע, לא סתם זוכים בליגת אלופות כל כך הרבה. אנחנו בפרק 92 בפודקאסט ריאל מדריד בערוץ 1, איתכם עמית לוינטל, ולצידי שני תותחים, חמי אלמוג, הוותיק והטוב, ויש לנו גם בחור חדש, תכירו את אדיר ראובן, שלום אדיר.
שלום, שלום.
אתה גם יש לך נגיד עמוד פייסבוק back to back, ומה עוד אתה רוצה להגיד על עצמך?
פייסבוק, פודקאסט, חובב ספורט.
אז אדיר ראובן, ממליץ לכם כמובן להתחבר, לעקוב, לשמוע. חבר'ה, ריאל מדריד תמיד מוצא דרך לנצח, ריאל מדריד מלכת אירופה, ריאל מדריד עשתה לנו טוב אתמול, אבל תכף אני אאתגר קצת, אתה יודע, אני אכניס עניין פה לפודקאסט, ואני אגיד שאני לא מרוצה מהמשחק של ריאל מדריד אתמול, למה? כי אחרת יהיה משעמם. אבל אני רוצה לפתוח חברים עם הכותרות שלכם, אז נתחיל איתך אדיר, תן לי את הכותרת שלך להפלה האירואית הזאת לחצי הגמר.
אז אתה לא אהבת את ההופעה שלהם אתמול, אבל הכותרת שלי זה ההתאמות, מותר לטוני קרוס לשחק בלם, ומותר לוולברדה לשחק מגן ימני, ואנחנו צריכים לעבור שלב, ועשינו את זה.
יפה, וחמי?
אתה רוצה את זה בשיר או במשפט?
בשיר.
אנדרי לונין הוא המלך.
יפה,
היום הוא המלך.
יפה.
שמע, אני אזכיר את זה, עד סוף העונה. הנה אופק פה יודע, ישבנו פה באוגוסט, אמצע הפרק, תקבל דיווח, טיבו קורטואה קרה צולבת, מה עושים, מה פה, מה שם, ואני ככה יצא לי, לא יודע מאיפה זה בא לי אפילו. הלו, יש לונין. אתה יודע, עכשיו זה לא שהכרתי אותו יותר מדי, זה לא שראיתי אותו יותר מדי, אבל אלה הסיפורים, זה החיים, זה הכדורגל, זה היופי, זה ההקבלה לחיים, הסיפורים בסוף, זה היופי שבמשחק, הוא עושה עונה ענקית, וכשזה הגיע לפנדלים אתמול, ידעתי שזה שלו, ידעתי את זה. עד הפנדלים חשבתי שריאל הכל כזה מקוסקס, אבל כשזה הגיע לשם הבנתי שזה כתוב וזה שלו, והוא עושה עונה מדהימה, ויש לריאל שוער הרבה שנים קדימה.
כן, ואני ממשיך את הקו שלך ושלכם, ומה שמשותף בעצם לכותרות של שניכם, אני חושב שזה הקבוצה. ריאל מדריד עברה תהליך בשנים האחרונות, לא לשים את האינדיבידואל במרכז, אבל בתקופה של רונלדו היה כוכב על, ובתקופה של בנזמה היה כוכב על, ועכשיו בלינגהאם עם כל הכבוד וזה, זה ריאל קבוצתית, זה ריאל שכל אחד מקריב, זה ריאל שכל שחקן יכול להיות מוחלף בה ואף אחד לא יעשה פרצופים, וזה ריאל שדיברנו שנים, קורטואה ובנזמה בשני השחקנים שמושיעים את הקבוצה הזו, אז הנה היא באה על הבמה הכי גדולה, במקום שבו אתה יודע, עד לפני שנה דיברנו, האנשי המפתח של המשחק הזה זה בנזמה וקורטואה, עכשיו אף אחד לא מדבר על זה, לא זוכרים את זה, אבל זה ההופעה של לונין, וזה ההופעה של רודיגר, כמה הוא היה חסר בעונה שעברה, והופעה של כל השחקנים שפתחו, שעלו מהספסל, אני, כל כך הרבה שחקנים אתמול ראויים לציון, ועשו התערבויות הירואיות, נאצ'ו, שזה בעיניי זה סיפור המשחק לא פחות, הוא לא אמור להיות פה, אם צ'ואמני לא מושה, עם דברים הולכים גם תוכן, אבל תמיד הוא שם, תמיד היריבות אומרות הוא הנקודת תורפה של ריאל, ותמיד הוא יוצא המלך, בעיני אחד משחקני העונה, אף אחד לא ציפה לראות את נאצ'ו כל כך
וגם משמעותי. וגם צריך להזכיר את הפנדל, תשמע, הוא לקח פנדל, גם אם אתה מסתכל על בועתי הפנדלים, זה חלק ממה שאמרת עכשיו, מי בעת פנדלים?
אני לא ציפיתי.
מי בעת פנדלים בריאל מדריד?
בדיוק.
נאצ'ו, לוקאס ואסקס האימתני, שמג'נגל לך את הכדור בככה נונשלן.
גם בגמר ב-2016.
רודיגר, בועטים שאתה אומר, מה קורה פה?
לפני בריים דיאז, לפני קמאווינגה.
הבועטים האחרונים, בפעם שעברה שריאל בעטה פנדלים, היו קריסטיאנו, סרחיו רמוס, מרסלו, שתבין את ה...
נכון, נכון.
גארד בייל, שתבין את ההבדלים.
ולגמרי, וקורטואה בשער, זה גם כן. אבל כמו שאתה אומר, אתמול הבחירת בועטים מאוד מפתיעה. אתה אומר, רודיגר פנדל חמישי, איפה הם שקריסטיאנו, ואתה יודע...
אני מעריך שאלה האנשים שקמו ואמרו, אני רוצה לבעוט. זה לא קרלו בא, אמר, אתה ואת הבועט. אלה היו האנשים שבאו ואמרו, אני לוקח את זה עליי,
אני אגיד לך משהו, תראה, פנדלים, אתה יודע, אנחנו אומרים, זה אימור אדיר, אבל הייתה לי תחושה אתמול, כאילו ריאל שיחקה בשביל הפנדלים, וזה, פה אני רוצה ככה להרים לכם את הביקורת שלי על, על ריאל, אבל כאילו ברגע שנגמר המשחק, ראית בריאל כמה הם שמחים שהגענו לנקודה הזאת, ובסיטי כמה שהם מתוסכלים, הבנתי שיש פה איזה יתרון מנטלי, שזה שוב לא אומר כלום, כי בסוף זה שוער מול בועט, ואתה יודע, בחירת בועטים, יש פה הרבה משתנים, אבל התחושה הייתה שיש לריאל יתרון, כי א' היא מנוסה במעמדים האלה, בעוד פנדלים, והיא ווינרית, וגם היא רצתה להגיע לפה. עכשיו, לי הפריע בריאל אתמול, שלא ראינו, בייחוד אחרי השער שוויון של דה בריינה, ראינו רק קמצות של יציאה קדימה, עם קצת עם בריים ובלינגהאם בערכה, אבל רציתי לראות יותר מזה. התחושה שלי הייתה, תראו, צריך להגיד, אצטדיון שכן, אולי הכי קשה באירופה, אף אחד לא מדבר על זה, כי זה, כי תמיד אומרים סיטי זה המיליון, אבל פפ גוארדיולה תמיד אומר, לא נותנים קרדיט מספיק לכמה איתיחה אצטדיון ביתי, שסיטי לא, אתה יודע, עם מאזן מטורף בו, שש שנים כמעט שהיא לא מפסידה באירופה. אני רוצה לשאול אתכם, האם ריאל הייתה צריכה, כמובן שאתה יודע, בדיעבד הם עלו, עלינו, סליחה, הכל טוב, אבל בדרך, האם היה צריך קצת יותר להעז במתפרצות ואדרת?
לא, לא. ברגע ש סיטי יושבת על השער, כל המשחק ומחזיקה בכדור 70% והגיע לשער שוויון, אתה לא צריך לצאת קדימה, אתה צריך להבין שאתה צריך לגרור את המשחק לפנדלים. כי אם סיטי ממשיכה וממשיכה ומשקופים וקורות והצלות ולונין, אתה לא תחזיק מעמד. והתקפה לפה, התקפה לשם, זה יכול להיגמר. אין מה לצאת קדימה. צריך להגיע לפנדלים ולהתפלל שאתה מגיע לפנדלים. והם הגיעו, וראית שבאמת בפנדלים כבר נהיה כמו שחרור כזה של אוויר, אנחנו בפנדלים, ודיברת על השחקנים שלקחו את הפנדלים, זה הניסיון, זה רודיגר, זה נאצ'ו, זה וסקז, שכמו בגמר ב-2016 לקח את הכדור בלי למצמץ ונעץ אותו.
דווקא מודריץ', אתה יודע, בהפוך על הפוך, השחקן שאתה הכי סומך עליו, ודווקא הוא עם, עם ההחמצה, וטוב שזה לא נגמר ככה, אבל אני, אתה יודע, מה שהפריע לי, ראינו שם, היה שם כמה חצאי יציאות, שאמרת, כדור קצת יותר מדויק של בלינגהאם, האלכסוני הזה בערכה, ואתה יכול, זאת אומרת, כל פעם שריאל קצת יצא קדימה, היה לך תחושה שהם אולי היו טיפה מזים, אני לא אומר לנטוש את ההגנה ואת איבוי ההגנה, פשוט ביציאות קדימה קצת אולי יותר להאמין, להיות קליני.
בדקה ה-70 כמעט היה לך שחזור של גמר ליגת האלופות עם ולוורדה לויניסיוס.
רודי, כן, לויניסיוס, נכון.
זה 5 דקות לפני השוויון.
כן, נכון, נכון, נכון. גם רודי היה לו מצב טוב בערכה. חמי.
תשמע, דיברנו פה, ואני אתן ככה כן. את הזה שלי. דיברנו פה בכל הפודקאסטים האחרונים, אף אחד לא אוהב את הנראות הזאת של ריאל מדריד. אף אחד לא אוהב את זה, ואני לא חושב שזה צריך להיראות ככה, ואני לא חושב שזה צריך להיות ככה, ואני לא אוהב את זה. יחד עם זאת, כנראה שאלה יחסי הכוחות. עכשיו, אתה יודע, אם אתה תעבור סגל מול סגל, יש דיסוננס, כי בגלל שם ריאל מדריד, אז יש ממנו כל מיני ציפיות. אבל תעבור סגל מול סגל. תסתכל אתמול, בוא, ריאל מדריד שחק בלי חלוץ 9. סיטי משחק חלוץ הכי טוב בעולם, אני עוזב את אמבפה, כי אמבפה מבחינתי הוא לא חלוץ, הוא השחקן הכי טוב בעולם, החלוץ הכי טוב בעולם, יוצא, נכנס, חלוץ נבחרת ארגנטינה, גרילי שיוצא, נכנס דוקו, יש לך פה סגל בלתי נגמר, אין לריאל מדריד עוצמות כאלה בסגל שלה, אין לה, אין לה, יש לה את רוח המפקד, את רוח המועדון, וכשקרלו אנצ'לוטי אומר אחרי המשחק, זאת הייתה הדרך שלנו לנצח, אז קטונתי מלבוא ולהגיד לו, תשמע, היית צריך לעשות ככה וככה. כנראה שאין מה לעשות, וכנראה שזאת הדרך כרגע של ריאל מדריד, למרות שאני לא אוהב את זה, לעבור את הסיטי, שנה הבאה הדברים השתנו, והפערים הצטמצמו קצת.
יש עוד קבוצה שריאל הייתה נראית ככה מולה?
אבל לא.
דומה?
לא, אבל לא, בפירוש לא. אבל דיברת מקודם על התהליך שריאל מדריד עוברת, וריאל מדריד באמת עוברת איזשהו תהליך בשנים האחרונות, היא עברה איזושהי רגרסיה אחרי רונלדו ואיזושהי בנייה מחדש. הקטע אצל ריאל מדריד שגם כשהיא בתהליכים האלה, היא יודעת לקטוף את הדברים, היא יודעת להביא את עצמה להישגים גם תוך כדי התהליך, וזאת הגדולה של המועדון הזה.
אני אגיד לכם מה מדאיג אותי, בריאה קדימה, הרבה פעמים אחרי התמודדות כזו, תראה, ריאל, נגיד, מבחינת המסורת, רק ניתן את הנתונים, הריאל מדריד עד היום מדיחה 6 פעמים אלופת אירופה, בכל הפעמים הקודמות נמשיך לזכות בתואר, ואגב, אף קבוצה אחרת לא עשה את זה יותר מ-3 פעמים, זאת אומרת, ריאל היא המלכה הבלתי מעוררת, 6 פעמים להדיח אלופת אירופה, היא גם זאת שניצחה ראשונה באליאנס ארנה ובסטמפורד ברידג' כשצ'לסי ובאיירן היו אלופות אירופה, ואני מזכיר לכם, המפגש בין סיטי לריאל בעצם הם היחידות שמדיחות זו את זו בשנים האחרונות, ומי שעוברת שם לוקחת התואר. מה עוד? ריאל מדריד 33 חצאי גמר, שזה 12 יותר מהבא אחריה, והכי חשוב, 14 שנים אחרונות, רק פעמיים שריאל מדריד לא מגיע לחצי הגמר. המועדון שבאמת מלכת אירופה 14 זכיות, אתה זוכר כמה חיכינו ללדסימה עד שהגיע אנצ'לוטי, וזה, ומאז שהגיע לדסימה כמה השתחרר משהו במועדון. אבל אתם יודעים מה מדהיג אותי? הרבה פעמים בליגת אלופות שקבוצה עולה עם הרבה מאמץ, אז היא יפה שלב אחרי זה, והמקרה הקלאסי זה אתלטיקו מול אינטר. שאגב, אתה יודע, אם אינטר עובר את אתלטיקו, יכולה ללכת עד הסוף, אבל אני אומר, הרבה פעמים שאתה עובר ככה, השלב הבא הוא קשה. עכשיו, ריאל מדריד היא מקרה קצת חריג, כי היא עשתה את זה צ'לסי, אנחנו זוכרים את כל המהפכים, סיטי אחד אחרי השני, וכל זה פריז, באותו קמפיין מוצלח, אבל אני רוצה לשאול אתכם, אתם עכשיו, ריאל מסומנת כפיבוריטית, בעצם שתי הקבוצות טובות באירופה, וריאל ניצחה את אלופת אירופה.
כן, עכשיו המשחק משתנה, כי ריאל הפכה לפיבוריטית, היא לא הייתה הפיבוריטית, עד עכשיו סיטי הייתה הפיבוריטית.
נכון, הגומלין אגב בברנבאו מול בארן.
אגב, אם אני נוגע שנייה בעוד בית, במה שאמרתי קודם, בעניין יחסי הכוחות בין שני המועדונים, אז 4 שנים, 8 משחקים בין שתי הקבוצות, ריאל מדריד ניצחה משחק אחד בברנבאו, על 3-1 ההוא, שעברנו לפני שנתיים, ובסוף ריאל לקחת. משחק אחד ריאל מדריד ניצחה. אתמול היא עברה אמנם, אבל היא לא ניצחה, ובשמונה משחקים. אז צריך להבין שאלה יחסי הכוחות בסוף, זה חייב להשתנות, ומה שהולך להיות בשנה הבאה זה התנגשות, זה הולך להיות הסיפור של אירופה עכשיו. שני המועדונים האלה, זה כבר בתוך זה, אבל זה ילך לקצפת, כי יגיע אמבפה ויגיעו, וזה יהפוך את ריאל מדריד
למשהו אחר. ראית מה אמר פפ בסוף המשחק? הוא אמר, אני לא יכול ללכת
לראות את המזל, הוא אמר,
אני לא אצפה במשחק הזה, אלא אם כן נפגוש את ריאל בעונה הבאה, ואז אני להתכונן, אני אראה אותו.
כן. הוא גם אמר עוד דבר יפה,
כן.
שאם זה היה ספורט אחר, היינו מנצחים.
כן.
וזה היופי, זה היופי במשחק הזה.
התשובות הרגילות של פפ.
שלא תמיד הטובה מנצחת, זאת הסיבה שזה המשחק הכי פופולרי בעולם.
נכון, אם כי בפורמולה 1, אתה יודע, ראינו פעם איך גונבים אליפות עולם, לא ניכנס לזה.
זה יחידני.
כן, אבל לגמרי, ואדיר, אני חושב ש... אתה יודע, בעצם אנחנו בשלב שריאל מדריד 45 משחקים תוך העונה, כמדומני רק קבוצה אחת, אתלטיקו מדריד, צריכה לנצח אותה פעמיים, זה היה פעם אחת בערכה בגביע, פעם אחת בליגה, מזמן בספטמבר. אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה הרבה, אבל איך אתה רואה את העונה הזו כרגע? אם נגמרת עם אליפות וליגת אלופות, זה, אתה יודע, אם אתה משווה את זה היסטורית, העונות גדולות של ריאל מדריד, איך אתה שם את זה?
אני דווקא לוקח את העונה הזאת כעונה שהתחילה עם ציפיות, התחילה טוב, עם כל הפציעות זה התחיל קצת, להיות קצת מלחיץ. את האליפות הם צריכים לשים רגע בצד, גם מול ברצלונה יום ראשון הם צריכים לעלות בהרכב לא הכי חזק, הם צריכים כבר לתת לשחקנים לנוח.
כותרת, אנחנו נחזור למשחק הזה.
לגמרי, בשמונה הפרש הם כבר צריכים לחשוב על ליגת אלופות, על ביירן. איפה אני שם את זה? זו שאלה יפה. כי גם בליגת האלופות של 2014, של מקחום גביע המלך עם הריצה של בייל על הקו שם באותה שנה.
אדרה, כן.
כן, הוא.
עד היום מחפש אותו.
עד היום מנסה לדחוף אותו להציע, הוא לא יודע איפה הוא. אני חושב שב-2014 זו הייתה עונה שדי מזכירה. גם ליגת אלופות, גם הגביע, הייתה קבוצה עוצמתית, קבוצה חזקה, שגם התגברה על פציעות, ואני חושב שדווקא מעכשיו הלאה, במה שנשאר, אמרת 45 משחקים, הם צריכים לשים את הכוחות על ליגת אלופות, חד משמעית.
כן, ואין עוררין על כך, כי הליגה כבר, אתה יודע, בהנחה.
אני מכיר את הדעה שלי בנושא.
כן.
הליגה לא גמורה, ריאל מדריד צריכה לבוא ולנצח את הקלאסיקו,
תקו וסיימת.
ולסגור את הסיפור, גם תקו יהיה טוב, אבל אסור לבוא בסטייט אוף מיינד של הליגה הגמורה, אם אתה מפסיד זה יורד לחמש, יש לך אחרי שלושה ימים סוסיידד, בחוץ, דברים יכולים להסתבך, ועכשיו לך יש עדיין אלופות, ולברצלונה כבר אין, ויש לה מנוחה, אז ריאל צריכה לבוא למשחק הזה.
תראה איזה מנטליות של עד הפועל יש לו.
בכל הכוח, ולעשות את הדברים כמו שצריך. אין שום מחשבה כרגע לוותר על המשחק הזה, זה לא צריך להיות בצורה כזאת.
לא, הוא גם לא יכול לוותר.
בטח שלא בבית, מול הקהל שלך, אחרי שעברת אתמול. להפך, אתה צריך לבוא ולתת את המכה על השולחן, הליגה שלנו.
כן, וחצי גמר אירופי יהיה לנו דרבי ישראלי. דניאל פרץ מול טיבו קורטואה.
כן.
כמובן בצחוק. חברים, ריאל נהנתה אתמול מההתחכמויות של גוארדיולה, כאילו הדרך עם כל השטויות שגוארדיולה אוהב לעשות, ההתחכמויות, החילופים המאוחרים והלא נכונים וכל השטויות, אתה יודע, פפ תמיד שם והוא כמה שהוא מאמן ענק, הוא כאילו מכשיל את עצמו, כאילו זה, אתה יודע, החולשה שלו, מה שהוא נופל, ובדיוק הפוך מריאל מדריד, no nonsense, בלי שטויות, לא לטעות, גישה רצינית, ואני חושב שאתה יודע, אנצ'לוטי אגב פעם עשירית, שהוא עולה למעמד של חצי גמר אירופי, שזה הוא משתווה לפאפ, ולסיטי אגב, אני אגיד לכם, ביורו, אם אנחנו מדברים על מספרים, היה אתמול 88 נגיעות ברחבה של ריאל, שזה כמובן שיא, מאז, בכל הזמנים במשחק ליגת אלופות, כמובן תמיד שיש הערכה, הנתונים האלה מתנפחים, כן. וקצת משקרים, אבל 88 נגיעות ברחבה, יש כל מיני נתונים פלצתיים, אתה יודע שרודרי, במסירות לשליש האחרון, יש פי שניים מכל השחקנים של ריאל ביחד, אבל אני אגיד לכם משהו, גם ה-33 איומים של סיטי אתמול, כן, 8 הצלות של לונין, היו לו 9 מול לייפציג, אז עוד משחק לפנתיאון, אנחנו תכף ניגע שחקן שחקן, אבל פעם אחת היה קבוצה שאימה יותר מ-33 בנוקאוט, וזה ליברפול כשהיא יפה מול אתלטיקו, זאת אומרת, זה שיש הרבה איומים, זה בגלל שריאל הייתה ביתרון מוקדם, וישבה על היתרון, והיא שיחקה על תוצאה, כמובן סטטיסטיקה, כמו שאתם יודעים, זה אדם טובע בבריכה, שהעומק ממוצע הוא 30 סנטימטר. עוד נתון, ריאל מדריד, שהיא מובילה במחצית בליגת אלופות, 50 ניצחונות, 7 תיקו, 0 הפסדים ב-57 משחקים האחרונים, בעצם מעל עשור, שכשיורד ביתרון להפסקה, היא לא הפסידה, וגם אגב, שהיא הפסידה פעם האחרונה, זה היה לגלת השרי, לא כזה משחק חשוב, ללמד אתכם על הווינריות, כמה XG זכרת, זה ככה, אני עכשיו עושה איזה סקירה סטטיסטית, ה-XG במשחק אתמול היה יותר גבוה ממשחק הראשון של ה-3-3, כי אתם יודעים, היה בעיתות מרחוק וכל זה, אני חושב, תראו, התחושה שלי הייתה בסוף המשחק אתמול, שהייתה איזה סגירת מעגל, כי ההתמודדות הזאת, אם סיטי, התחילה דקה ראשונה עם טעות נוראית של לונין, היא התחילה עם הגול של ברנרדו, ואמרנו וואי וואי וואי, כאילו מהדקה הראשונה שאתה נוגש כבר חשבנו איך הוא ייגמר עם השוער הזה שלא נוטע הביטחון, ואז הוא דעה לו את ההופעה לא מרשימה בליגה שגם כן לא עזרה לטעת ביטחון, והגענו עם חשש לגבי עמדת השוער, וזה נגמר כמובן, הרגע האחרון היה הפנדל של רודיגר והצגה של לונין בפנדלים עם ההצלות, שאגב כשהוא הציל את הפנדל של ברנרדו אז היה ספקולציה שקפה,
כן,
שאמר לו על הספסל, כי קפה אכל בעצמו פנדל דומה מברנרדו, שהוא כזה בעת לאמצע. אגב, קפה שוער פנדל עם קטסטרופה, פרופו לונין, זאת אומרת, עם קפה אתמול כנראה, לא יודע איך זה נגמר.
וברנרדו סילבה לא בעת פנדלים חוץ מדוקרב פנדלים, אף פעם.
כן, ואגב, הוא הסכן הכי חלש בעיניי, וזה שהוא לא הוחלף, זה עוד פלטה של פאפ, אבל אנחנו בפודקאסט ריאל מדריד, אז נתמקד במנצחת וחודשות שמחות.
שמע, כל הסטטיסטיקות נשברו אתמול.
נכון,
עמית, כל הסטטיסטיקות נשברו.
המאזן הזה שרודריגו כובש בערב גדול של ליגת
אלופות. המאזן הביתי של הסיטי בבית, והמשחקים של רודרי, שהוא לא, שוב, זה לא הפסד על הנייר, כי זה הפסד בפנדלים, אבל הרבה מאוד סטטיסטיקות נשברו אתמול, והכל, הכל כאילו הפוך, הכל נגד. דרך אגב, ריאל מדריד עשתה גם כל מה שמחוץ למגרש. עלו עם חולצה שלא הפסידו העונה, ישנו במלון שונה מהמלון שהם ישנו בפעמיים הקודמות שהם הפסידו שם.
איך אני יכול
להגיד? ככה קרלו והסופרסטישס.
נכון, אבל אתה יודע, חזרו למנצ'סטר, ששם המנצחים בגומלין, כמו שעשו מול יונייטד.
אגב, אתה בפרק הקודם אמרת שאתה מפחד מלונין.
אני מפחד מלונין, אני אגב, אמר הרבה שטויות, וטעיתי במשחקים אחרים, דווקא במשחק הזה גם הלכתי, אתה יודע, להרחב פנדלים, וגם איכשהו רוב הדברים שאמרתי פה, בניגוד למשחקים אחרים דווקא פגעתי. בוא נדבר עכשיו שחקן שחקן, נתחיל עם לונין. חברים, זה היה המשחק שקורטואה היה אמור לחזור אליו, אם לא הפציעה. כולנו דיברנו כבר מול סיטי ולקלאסיקו, זה תאריך היעד של קורטואה לעמוד בשער, ודווקא, אתה יודע, במשחק הזה, צריך להגיד, לונין בעיניי, אתה יודע, הוא גיבור בזכות הפנדלים והעמידה שלו, שזה דבר מאוד חשוב לשוער, כן, אבל, אתה יודע, בוא נגיד ככה, הוא נתן הצלות טובות, רוב ההצלות, 8 הצלות, אבל הרוב הוא צריך לקחת, זאת אומרת, אם אחת ממנו לא לוקח, אומרים טעות שלו, וגם הקרנות ודברים, בוא נגיד, הוא עשה מה ששוער צריך לעשות, היו שני מקרים או שלושה מקרים שפחדנו, עם נאצ'ו שם חוסר תאום, שכמעט הגול עצמי, זה יציאה קצת מאוססת, אבל בסך הכל, להופיע באצטדיון כזה, כשמנצ'סטר סיטי היא יושבת על שוער, אתם זוכרים את גלאזר בכוכב האדום, שפשוט היא קוטשת את השוער וכאילו דוחפת אותו בסוף לטעות מרוב העומס עליו. אתמול לונין נגע אחר בפעמים בכדור בריאל, שזה קצת מסמל את המשחק.
כן, גם משחק הרגש, לא צריך לציין.
47 מסירות, מצאת את הנתון. 70 התערבויות, זה מטורף. ונגיד שבעצם זה היה תצוגה הירואית, ובערב שמגדיר שחקנים של ריאל מדריד, באביב, זאת אומרת, עם כל הכבוד לכל מה שאתה עושה בעונה, בסוף אם לונין מפשל אתמול, זה
בדיוק, זאת הסטמפה בעצם, אבל, תשמע, אבל הוא כל העונה טוב, זה לא שהוא נתן אתמול איזה משחק out of nowhere,
אבל הרבה,
הוא כל העונה טוב, היה איזושהי רגרסה בשני המשחקים האחרונים, אתמול הוא שם את הסטמפה, ושמע, משחק רגל, מאוד קר, cold blood, תראה, יש תמונות, בפנדל של רודיגר, המכריע, כן. הוא כאילו עומד כזה, הכדור נכנס, והוא כאילו הכל כזה,
אוקראיני אחרי הכל,
לא זז, וכולו כזה, אתה יודע, מדהים, 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 אני מאוד אוהב את הבחור הזה, אני חושב שאחד מגיבורי, אם לא הגיבור העונה של ריאל, גם, אתה יודע, גם סטטיסטיקה, שאני לא חובב שלה, אבל אתה יודע, זאת עונת ההגנה, מבחינת קונסידד, מבחינת ספיגות, מדהימה של ריאל מדריד, מדהימה, ויש לו חלק גדול בזה, זה גם משחק ההגנה, אבל יש לו, יש תקצירים, סרטונים שלו, עם נקודות במהלך העונה, שהוא מביא הצלות שאתה לא מבין, כאילו שדברים של טיבו.
כן, אבל אתה מדבר על לונין במהלך העונה, המשחק הזה לא דומה לשום משחק שהיה במהלך העונה, ולונין זה לא שוער שעמד במעמדים גדולים, הוא שיחק איפה בלגנה,
זה מה שאני אומר.
בקבוצות תחתית, להיות באיתיחד מול סיטי, במעמד כזה, בבליץ כזה, שהוא ידע שזה יבוא, הוא ידע שהוא הולך להיות בבליץ, וידע שזה המשחק שלו, לא דומה לשום משחק העונה, והוא עמד בזה מאוד מאוד יפה.
ומה אתה עושה לעונה הבאה? כשקורטואה חוזר, ועכשיו יש דיבורים על להאריך חוזה ללונין, אבל...
קודם כל אהבתי את הפרגון של קורטואה ללונין, הוא פרגן לו ברשתות החברתיות על המשחק. מה אתה עושה? אם קורטואה קשיר, אני מניח שקורטואה חוזר להרכב ולונין חוזר לספסל. זאת הסמנטיקה, אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי.
ואז שונה אחרי זה, הוא יושל או עם אחר.
יושל לוי הריאל.
או עם אחר, כן. כן, זה בעיה, כאב ראש חיובי מה שנקרא, אבל אין ספק ש... אתה יודע, ריאל הייתה
צריכה... לי אגב לא היה ספק שהוא גם כשדיברו והיה את הדיווחים... לפני הפציעה השנייה של טיבו, שהנה טיבו חוזר ומיליטאו חוזר, אני אמרתי פה בפודקאסטים, זה לא משחקים שהם עדיין יוכלו לשחק,
נכון.
הם עוד לא בכושר משחק, גם אם הם קשירים רפואית,
נכון,
לא היה לי שום ספק שלונין יעמוד את המשחקים האלה, גם אם טיבו לא היה
אמרת, נקרא, תראה, אתה
לא
אמרת,
לא היה לי שום ספק שזה מה שצריך להיות וככה זה צריך לעשות, אתה לא יכול פתאום, השוער שלי חזר, זה לא רק עניין של קשירות רפואית.
גם כושר משחק, להוריד חלודה. חמי, תכה קרדיט, כל העונה אתה סומך על לונין, אתה אומר את זה, ווואלה, אתה 100% צדקת פה איתו. כמובן, בוא נראה אותו בהמשך, העונה מול ביירן וקלאסיקו, אבל בגדול זה באמת היה תצוגה של שוער שכבר גם נמצא במועדון לא מעט זמן, ומכיר אותו, ו...
ושהביאו לו את קפה על הראש.
נכון, והביאו לו את קפה עם מאמן שוערים שמעדיף את קפה, ועבד איתו בעבר לואיס לופיס, ועם, אתה יודע, אנצ'לוטי שהחתים את קפה על הראש שלו, וגם, כשקפה היה פצוע, הוא אמר, שוער ראשון מובטח לו, ואז לולי נתן הצגות, ואז אנצ'לוטי, אתם זוכרים, הוא היה לו... לולין היה ממש צריך לשכנע אותו שהוא יהיה השוער הראשון.
עכשיו מה קורה לשחקן שמביאים לו שוער על הראש עד שהוא מקבל הזדמנות, ביטחון, כל הדברים האלה, אכל רסק אותו ויצא מזה בצורה מדהימה.
וזה אני חושב הגדולה של אנצ'לוטי, המשפחתיות, לגרום לכולם להרגיש חשובים, שחקנים שיכולים להוכיח את עצמם. תחשבו כמה שחקנים מוצאים מהעמדות הרגילות, העונה ויניסיוס רודריגו, בלינגה,
שוער ימני,
כל כך הרבה, בדיוק, כל כך הרבה, גם מודריץ' שיותר מחצי המשחקים הוא מחליף העונה את טוני קרוס, כל כך הרבה משחקים ש... שינויים שהוא עושה עונה, ובגלל שזה אנצ'לוטי, אנחנו כאילו מתייחסים לזה כמובן מאליו, ואולי אם זה היה מאמן אחר קצת, היה נותן יותר קרדיט, לא?
התאמות, אמרנו, התאמות.
כולם עושים הכל.
כן.
בוא נדבר על, עכשיו על ההגנה, אז קודם כל גיבור ענק בעיניי זה דני קרבחל. דני קרבחל, כבר 5 שנים אנחנו שומעים שהוא לא ברמות האלה, אתם זוכרים, מאז שפעם אחת הם בפה סבסב אותו, כמו שהם בפה עושה לכל שחקן בעולם, וקרבחל התקשה גם הגנתית להתמודד, וצריך להגיד, הוא קיבל צהוב שימנע ממנו להיות במשחק הראשון באליאנס ארנה. אבל כן, מול ביין, אבל מול גריליש אתמול עבודה אדירה שהוא קיבל עזרה יפה מוולברדה. אני חושב שאחד הסודות הצלחה של ריאל זה התאום האדיר, שחקנים שרצים כבר שנים יחד וכל כך יודעים לתתנועות אחד של השני. כן, אז אדיר, אני רוצה
קודם כל המשחק
לשאול אותך על קרבחל כמנהיג, לא רק כקפטן, כשחקן שהחשיבות שלו יותר אפילו מהיכולת.
אז זה בדיוק העניין, כי עם הוותק שלו ועם הדיבורים סביבו שהוא כבר לא ברמה ולא מתאים, ההתקפה אתמול הלכה על צד ימין, על קרבחל, הכל הלך על צד ימין, ושבצד שמאל יש את רודריגו ומדי פעם ויניסיוס, זה עדיין הלך על צד ימין. זה מראה מה אנצ'לוטי חושב על קרבחל, האחריות שלו, המנהיגות שלו, הצעקות, אתה רואה באמצע המשחק שהוא צועק על שחקנים, בוא לפה, הולך לשם, הוא מנהיג את הקבוצה, גם שהוא לא קפטן, הוא תמיד היה מגן טוב, הוא לא פחד מכלום, הוא לא חשש, הוא מוביל את הקבוצה, הוא לידר, קרבחל זה לידר.
ואגב, העונה הוא בעונת סים, בחיית כיבושים, 5, אתה יודע, בעודי ריאל קוראים בצחוק, אומרים פיצ'יצ'י קרבחל, מרוב שהוא נהיה קצת סכיו רמוסי כזה, ומגיע כל משחק גם לאזורים מסוכנים, עושה גם התקפה, מגיע לעמדה של חלוץ, חמי מילה על בלתי נגמר הזה?
דני קרבחל, כן, אשכרה בלתי נגמר, כל הזמן, הוא בשנתיים האחרונות ככה נותן איזושהי קפיצה, כבר די ירד ופציעות וזה, שינה תזונה, שינה כל מיני דברים, לקח את עצמו ככה למקום אחר. יחד עם זאת, כן, צריך להסתכל מעבר לפינה ולהכין כבר את הדבר הבא, ויש כל מיני שמות באוויר וכאלה, אבל
היית רוצה לראות שם.
אבל זה קצת, זה לא משהו שיקרה בקיץ הקרוב, וכנראה שימשיכו את הצימוד הזה של דני ולוקאס.
אבל בוא ניתן לך לבחור.
לעוד שנה קדימה.
אגב, שהם רכשו את חכימי, זה היה כדי לגבות את קרבחל.
יש דיבורים על חכימי, יש גם, ראיתי לא מזמן דיווח על פרימפונג. תראה, זה גם עניין של המאמן הבא, שיהיה צ'אבי אלונסו בקיץ הבא לדעתי.
כן, יכול להיות.
זה גם עניין של מה, בוא נחכה עם זה. זה לא יהיה בקרוב.
אבל צריך גיבוי.
אני, כן, בטוח, כמו שיש לך פרן גרסיה, תראה, יש את לוקאס וסקז, תכף נגיע אליו, רודיגר, שאתה יודע, בגול הוא ככה קצת, הכדור הוא לא התחבר טוב, וכאילו הוא השם בגול, למרות שהשם אמיתי זה קמאווינגה, שלא רץ עם דה בריינה לסגור אותו, אבל רודיגר בעוד הופעה הירואית, ששוב, הרבה פעמים אתה לא יודע מה שחקן שווה עד שהוא לא משחק, ושנה שעברה 4-0 של סיטי היה בלי רודיגר, פתאום רודיגר מעלים שוב את ארלינג הולנד, רודיגר גם כובש את השער המכריע בסוף, ובעיקר אתה יודע, הוא נותן לך עוצמות כל כך הרבה. התחושה העיקרית היא שבלי רודיגר זה היה נראה אחרת לגמרי, כי הוא הסלע של ההגנה שמציל את ריאל שוב ושוב, עם מיקום נדע, עם קריאת משחק אדירה ועם אתלטיות, שילוב המצוין הזה שגם אם הוא בטעות ככה עושה צעד לא במקום, הוא מספיק מהיר לתקן.
כן.
והמנהיגות, אתה יודע, שהוא חוגג מהלכים, כמה, אתה יודע, יש בו את ה, הוא נראה כמו לוחם, אתה יודע, עם בדנה.
גם לפעמים.
מה?
הוא גם שטוטניק כזה לפעמים, סטייל פפה כזה.
נכון, אבל הכינוי, יש לו אחד הכינויים, זה רמבו, גם חומת ברלין, כי הוא בא מברלין כמובן, והוא כזה לוחם, שכאילו, אני כל פעם שאתה רואה אותו, אתה אומר, כמה ביטחון הוא נותן לחברים מסביב. ומה, כן?
נזכיר שרודיגר הגיע, לא כשחקן הרכב, הוא בא, הוא הגיע כגיבוי, אחרי העונה הטובה שלו בצ'לסי. הוא לא ילד, הוא בן 31, לדעתי, אבל הוא אייס קולד, הוא לא מפחד משום חלוץ, הוא לא מפחד מאף אחד. הוא מופרע, הוא מופרע, הוא באמת 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 בלם שהפך להיות העוגן של ריאל מדריד העונה, עם הפציעות.
הפך מבלם שלישי עונה שעברה.
בדיוק.
בלם הראשון העונה.
הפך להיות עמוד התווך.
עד כדי כך.
הוא עמוד התווך של ההגנה.
אין לידו איזה ונדייק או משהו. יש לידו נאצ'ו.
הוא הוונדייק. כי מיליטאו העונה כבר לא פקטור. וכאילו בגלל הפציעה.
הוא עושה עונה מדהימה.
ועושה עונה מדהימה. ורוצה להגיד לכם שלא מפתיע אותי. ראיתי אותו בצ'לסי. ואני ציפיתי ממנו.
נכון. אבל בצ'לסי הוא היה אחד משלוש.
נכון.
וזה מאוד מאוד שונה. הוא גם שיחק שם בצד שמאל, ריאל הוא שיחק בצד ימין.
לא, אין ספק.
ולקחת הגנה ולשחק בריאל מדריד, זה לא כמו לשחק בצ'לסי.
נכון,
הוא לקח פה, הוא עושה עונה מטורפת ביחד עם לונין, הם הצמד של ההגנה השנה, והם עושים עונה מדהימה.
אני איתך, אחרי מדבר איתי על נאצ'ו, שהזכרנו אותו.
נאצ'ו פרננדס.
נאצ'ו פרננדס הבלתי נגמר שתמיד אתה רואה בהרכב, אתה אומר, או, הנה, תשמע, אני לא משחק, נאצ'ו זה יהיה טופה, ואז נאצ'ו לא קל, אבל הוא תמיד מצליח, אתה יודע, הלב של ריאל מדריד אפשר להגיד.
כן, זה החלקיקי המדרידיסימו, אתה יודע, השחקנים האלה שעושים קריירה בשקטה בריאל, בכל קבוצה אתה צריך שיהיה לך את השחקנים האלה, שאפשר לא תשים אותם, ומתי שתצטרך אותם, הם לא יעשו לך פרצופים, והם יודעים שהם שחקני סגל, והם יודעים שהם שחקנים משלימים, שזה הוא, שזה לוקאס וסקס. וכן, אני, אתה יודע, מקצועית, לאורך זמן, לא עונה טובה שלו. עונה אפילו בינונית מינוס שלו. אבל כן.
אבל הוא משחק הרבה יותר ממה שציפו.
מגיעים רגעים שאתה צריך להביא את עצמך ביום נתון, בזמן נתון, אז זה כן שחקן שאתה יכול לסמוך עליו, והוא הוכיח את זה הרבה מאוד פעמים. אבל גם פה צריך לחשוב הלאה, ולני יורו מתדפק על הדלת, ואני לא בטוח שהוא יישאר לעונה הבאה, נאצ'ו.
תראה, נאצ'ו הוא מעל 350 הופעות במועדון, מעל 11 שנים, הוא תמיד נותן את עצמו. בסוף, אני בטוח שהוא יישאר, כי זה נאצ'ו, כן.
הוא לא יעבור לשום
קבוצה. הוא לא יעבור. אני רואה איך הוא מדבר, איך הוא, הכמיהה שלו למועדון, ההבנה שלו שבשום מקום אחר, הוא גם רואה כל אחד שעוזב את ריאל נעלם.
אין לאיפה.
לא, ברור, זה ברור שבבחינתו אין לאן, אבל השאלה פה זה ריאל.
לא, חמי, אחרי העונה הזו, הרי מה המסר? הוא פתח את העונה, הוא לא היה בתוכניות, ועד נפצע מיליטאו, ואמרו אנחנו לא מחתימים, יש לנו את נאצ'ו, יש לנו...
ונפצע לאבא.
בדיוק, נפצע לאבא. עכשיו, הדברים הם דינמיים, ובסוף הוא כל בויניק, אתה יודע, הוא גם שחק מגן כשצריך, היכולת שלו תמיד להיות שם, להעמיד את עצמו, אני חושב שהוא סמל ומופת לריאל מדריד, אתה נגעת פה עם כוח חשובה, קרבחל, נאצ'ו, וסקס, המדרידיזמו, אין הרבה, זה קבוצה בלי הרבה ספרדים, ובלי הרבה אתוס,
כל כך חשוב,
כל כך חשוב, משהו שאולי עשה את ההבדל אתמול, פרנן מנדי, עוד, אתה יודע, עוד אחד האנדרייטדים בריאל, כי הוא לא שחקן נוצץ, אבל הגנתית, אין מגן שמאלי יותר טוב בעולם ממנו, וזה גם מה שאנצ'לוטי אומר, והוא צודק.
כן, הוא עושה עונה, הוא עושה תקומה, העונה הזאת, כי הוא שחקן שבא, נתן עונה ראשונה מאוד טובה אצל זידן בזמנו, ועבר שנתיים אחר מכן פחות טובות. לא מעט פציעות גם, יש איתו את כל ה, אתה יודע, אומרים, אתה יודע, הוא בלוק הגנתי וחסר לו עניין ההתקפי וכולי, ויש את כל העניין עם דייביס והוא נכנס לשנת חוזה, נכון. זה גם עוד שחקן שאני אישית לא, אני כאילו הייתי רוצה שהוא יישאר לצד דייביס, אבל לא נראה שזה יקרה, נראה לי שפרס יחפש פה יציאה ויחפש למכור אותו, במיוחד על רקע העונה הטובה, כי הוא יוכל לקבל עליו סכום טוב, אבל כן, הוא נותן עונה מאוד מאוד טובה, ומאוד, יש לו חשיבות שלו מכרעת, במיוחד על רקע הפציעות של הבלמים השנה, החשיבות שלו כמגן שמאלי, הוא נותן עבודה, והוא מאוד מאוד חשוב. מאוד
כן, הגנתית הוא נהדר, הגנתית הוא... באמת, אין שחקני הגנה כאן מבחינת מגן שמאלי, התקפית הוא בינוני מינוס.
כן.
ובגלל כן, זה מדברים לא על אלפונזו דייביס, ולא מדברים על דייביס כמחליף, במיוחד בעבר החופשית, כנראה מה שיהיה.
אני חושב שהוא, קודם כל, לדעתי הוא, העמדה האידיאלית שלו זה בלם צד שמאל, אבל כי הוא כאילו הגנתי, ואל תשכחו שבסוף ריאל מדריד, האגף שמאל שלה זה האגף הקטלני התקפית, ונכון שהוא לא אותו מערכת כיפית, אבל בואו נגיד את האמת, הוא לפחות מפנה את הקו, ואין לו אגו, הוא לא צריך להוכיח, נכון. אתה מבין? ואני מאוד מעריך שחקנים כאלה, אתה זוכר, מול אתלטיקו הוא קבע שם בסופרגול, פתאום אמרו, יש לו גם התקפה, מאז הוא לא עשה כלום מערכת כיפית.
אני לא, קשה לי להאמין שריאל תקשור את עצמה אליו בחוזה לעוד כמה שנים קדימה, כי אם זה להישאר, זה חוזה לעוד 4 שנים, 3-4 שנים, קשה לי להאמין
שזה... הוא צעיר, הוא בן 24, הוא לא יחתום לשנה או שנתיים.
איך הרשים אותך בקישור, אדיר, אתמול? אתה אומר, אתה טוני קרוס, נכון?
תראה, אני אסביר לך, שהסתכלתי על ההרכב, ראינו משהו אחד, קרה משהו אחר. ולוורדה מבחינתי צריך לשחק בצד ימין, לא באמצע. קרוס היה אמור להיות באותו קו עם קמווינגה, בפועל הוא גיבה את הבלמים והיה בין, בין הבלם לקשר, אז קמווינגה שרץ כמו מטורף באמצע, היה לו קשה, הוא השתולל, הוא רץ בין דה בריין לפודן, לסילבה, לפעמים גם היה לו מסירות לא טובות מלחץ, אבל אתה ראית גם שהוא יודע לספוג את העבירות ולחכות כמה שניות ולתת אוויר, ולשחקן כזה שהוא עדיין ילד במרכאות.
יו, בין 21 נזכיר.
בדיוק, אז אני מדמיין את העונה הבאה שצ'ואמני יהיה איתו באותו קו ולא בלם, ואז אנחנו נראות אותו באמת פורח.
הלוואי, כי אתה יודע, חמי קמווינגה, זה שחקן הזה עושה, כמו שאדיר אמר, הוא כאילו עושה דברים נהדרים עם שרק הוא יודע, עם החתוליות שלו וגם טכניקה, ולהוציא מתפרצות, לעצור כדור, לשחות עבירות. צד שני, היו לו שם כמעט הוא בישל גול לסיטי, פתאום מסירות חסרות אחריות, וזה גם קרה לו, אתה זוכר קצת עונה שעברה.
כן, כן, זה חלק מהבעייתיות.
זה כאילו צריך להתבגר בקטע הזה ולהשתפר.
הוא צריך לשחק בעמדה הנכונה לו. הוא לא צריך להיות בשש, זה לא עמדה נכונה עבורו. הוא צריך לשחק את ה-50-50 מצד שמאל. הבעיה שיש את טוני קרוס עדיין, ולכן ההתפתחות שלו כשחקן בעמדה ספציפית מתעכבת, כנל צ'ואמני שהיה צריך לשחק הרבה בלם השנה, זה חלק מהסיפור בריאל, זה גם חלק מהשיטת משחק של קרלו, הוא יותר מאמין בחופש ופחות בעמדות ספציפיות.
נכון,
אבל הכי חשוב הוא צריך להיות חלק משלישייה, כמו קרוס, מודריץ', קזמירו, כמו בוסקס, צ'אבי, אינייסטה, צריך להיות שלישייה מוגדרת, שכל אחד יודע מה הוא עושה, והשנה הוא לא חלק משלישייה כזאת, כי כל אחד פתאום הוא מגן שמאלי, פתאום הוא בלם, פתאום הוא קשר.
השאלה אם צריכה להיות, זאת אומרת, האם אנחנו לא שבועים קצת בתפיסות עבר?
בוא תסתכל על הקבוצה מ-2014.
כן, אבל שוב, מה זה?
זה נגמר הדבר.
עליך האמצע מושלם.
המשולש הקדוש היה וטוב שהיה.
אבל עכשיו יש לך גם ולוורדה, יש לך בעצם רביעייה.
בדיוק. ולשם זה ילך גם בעונה הבאה. ריאל צחק עם שניים מקדימה, אמבפה וויני, ותהיה רביעיית קישור.
לא, אבל אמבפה וויני, ואז אתה אומר, רודריגו לא יהיה בהרכב.
רודריגו לא יהיה בהרכב.
בדיוק.
אני חושב שמאוד יכול להיות שעונה הבאה, ולא יהיה לך הרכב אונסה דגלה, כן, הרכב זהב, אלא יהיה הרבה רוטציות. בסוף תמיד אתה מגיע ויש לך כאילו הרכב בחיר, אבל אני חושב שיהיה יותר משחק עם זה, בטח עם דייביס גם מגיע. אגב, שהזכרתי קודם את מנדי, פרנק גרסיה פשוט נעלם, הוא עלם, כמעט לא משחק כבר שלושה חודשים.
הגענו למאני טיים וצריך כן.
והוא לא הראה הגנתית. אתה יודע, יכול מאוד להיות שעונה הבאה הוא ירגיש לך כמו רכש חדש אולי. מילה לפדה ולוורדה, ש... אתה יודע, טוני קרוס קודם כל הופעה אדירה, אבל אנחנו מדברים עליו כל זה. פדה ולוורדה גם היה בעיניי אדיר, לא טעה, יצא קדימה, האנרגיות שלו, אתה יודע, השחקנים אחרים מתעייפים והוא רק הולך ומגביר, ככה זה הרגשה כשאתה רואה אותו.
פדה ולוורדה, הלב של ריאל מדריד, אני אמרתי פה בפודקאסט שעבר, ואני חוזר על זה עכשיו. השער שלו, של ה-3-3, זה בסוף... זה בסוף הסיפור, זה בסוף הביא את ההבדל והשאיר את ריאל מדריד בחיים לקראת הגומלין, ועכשיו היום אנחנו יודעים בדיעבד שזה בסוף השער, שזה מה שהריאל הייתה צריכה, אם הפסד בבית הריאל הייתה נגמרת, וטקו כאילו הרגיש פספוס על אף שריאל השוותה, הרגיש פספוס, אבל בסוף זה כמה חשוב להבין שפעמים טקו חשוב מאוד לא להפסיד את המשחק, גם טקו יכול להיות טוב, שום דבר לא נגמר, ריאל בא אתמול
במיוחד שביטלו את השער החוץ.
בדיוק,
וגם ביטלו את השער החוץ, כאילו העובדה שהגומלין פה לא היה בברנבאו מאוד, אתה יודע, הדאיג, כמו
עכשיו
גם
השער הזה מקבל, אתה יודע, זה יצרב עכשיו, אם ריאל מדריד אפר אתמול, השער הזה נעלם בארכיון.
זה רק מראה לכם איפה
השער הזה מקבל תהודה אחרת לגמרי, והוא יופיע בסרטונים של ריאל מדריד לשנים קדימה, כקשר הכי חשוב בקמפיין הזה.
הוא חייב להיות בצד ימין. אתם רואים את זה בשערים, בבישולים, הוא חייב להיות בצד ימין. אסור לו לשחק באמצע, הוא נבלע שם. הוא עושה עבודות הגנתיות, הוא...
אני חושב שהסיבה שהוא משחק יותר באמצע זה החוסר של צ'ואמני, כי צ'ואמני הוא האטלט אדיר, וזה שהוא לא נוכח שם, נכון, שיש כמה וינגה וזה, אבל אני חושב שהוא... אתה יודע, הוא כאילו שני שחקנים, הוא שחקן וחצי מבחינת העמדות, הוא גם האמצע וגם האמת, נכון, ושוב לא נשכח, הוא גם, אנחנו מדברים על וסקז, קרבחן נאצ'ו, גם פדה ולוורדה, זה דנ"א של ריאל מדריד, שחקן שריאל בנתה אותו מקסטיליה, ובעצם הביאו אותו לאן שהוא, אתה יודע, לקחו אותו כילד וטיפחו אותו. בואו נדבר על החבר'ה בהתקפה. ג'וד בלינגהאם בעיניי, קודם כל הגול, אתה יודע, איזה הורדות כדור. אתה יודע, מה שהרשים אותי במשחק הזה זה שהיכולת שלו להשתלט על כדורים, שהוא עושה את זה כל העונה, אבל פה גם במהלך של הגול, זה שהוא שומר על הכדור נהדר, אתה יודע, הוא כבר משחק, בוא נגיד, יותר כמו בדורטמונד, 50-50, עושה, פחות אולי קצת מגיע לרחבות במשחקים מהסוג הזה, אבל שוב, אתה יודע, בסוף מה שאני אשכח מהמשחק הזה, את המהלך הזידני הזה, כאילו זה הצירת כדור של זידן.
כן, לגמרי.
מספר 5 קלאסי.
הנתון הכי חזק אתמול מהמשחק של ג'וד, הוא שזה שהוא עשה 15 קילומטר, שזה המון.
כן, עם הערכה כמובן.
אני חושב שזה, לא חושב שהיה שחקן שעשה יותר, בריאל. וכן, הוא השקיע המון. זה מראה לך גם שהוא לא איזה כוכב מפונפן כזה שבא, אתה יודע, להעביר את הזמן ואני הכוכב ורק תתנו לי את הכדור. בחור בא, השקיע, התמזג מאוד מאוד טוב בריאל מדריד. כן, הצירת כדור והדברים הקטנים האלה, זה היופי של ה... זה היופי והאלגנטיות שבמשחק שלו, אבל כן, אין יותר מדי מה, אתה יודע, לא,
כן.
לא יצא אתמו יותר מדי, לא שיחקה, אבל כן, הוא היה שם איפה שצריך אותו, נתן את העבודה, השקיע, כל הכבוד.
וכן, אדיר, אתה רוצה להגיד משהו בן גם?
צריך
כן.
לזכור שהוא בן 20, הוא אנגלי בספרד, שזה לא תמיד עובד כמו שאנחנו זוכרים, ומנטלית הוא שם, לפעמים קשה לו, לפעמים היה לו תחילת עונה מדהימה, אבל כן, הוא אחראי, הוא בוגר, הוא לוקח לעצמו את המשחק.
כן, אבל סגיר עוד משהו לגביו, ככה בראייה עתידית, עכשיו שריאל הפכה להיות פייבוריטית לקחת, קריסטיאנו לקח בליסבון, בייל לקח בקרדיף, בנזמה לקח בפריז, והשנה הגמר בלונדון.
יודי כך בלונדון.
יפה, בוומבלי, יפה. וכן, מצד שני, אני יכול להגיד לך שפעם אני זוכר לפני 11 שנה, ביירן מול...
לא.
לא, היה ביירן דורטמונד, אז יכול... אתה יודע, הרבה אומרים שזה גם יכול להיות, אבל ריאל פייבוריטית עכשיו, בוא נראה אותה...
כן, לא, ברור שאין פה... צריך עכשיו, זה משחק אחר לגמרי עכשיו. אף אחד לא, אני לא אומר שיהיה ריאל בגמר ולא זה, אבל...
אני אומר לך, ריאל בגמר.
לא דיברנו על זה. יכול להיות פה גמר של ריאל נגד הצו, תשמע.
ברור!
זה סרט לנטפליקס.
אני אגיד לך מה, קודם כל, אני הולך הבוקר ואני מדבר עם כולם, הגמר זה אמבפה מול ריאל.
זה מטורף.
ואז אני בא לפודקאסט ואומר, אני לא אגיד את זה, כי אנחנו ממילא אולי נשמור את זה.
אני לא בטוח שזה
יקרה, כמו שכיוונו במונדיאל.
זה נראה שזה הולך לשם, אבל לא בטוח שזה יקרה. אני חושב שליגת אלופות תמיד יש משהו מפתיע, ותמיד קורים דברים. והארבע קבוצות שכולם חשבו שיעלו לחצי, בסוף הארבע האחרות עלו. אז בוא, אתה יודע,
קיבלנו את זה במונדיאל, נקבל את זה בליגת אלופות.
כן, כן, כן.
ולגמרי, מילה לחבר'ה האחרים שלא ציינו, ויניסיוס ורודריגו.
בחצי מילה, ויני לא צריך להיות חלוץ. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך מהיר, כל כך חד. ראינו את זה אגב בהתמודדות של שנה שעברה מול סיטי. הוא צריך להיות בצד שמאל. הוא כובש ואחלה, והוא מינואר בתפוקה מדהימה, הוא צריך לשחק בצד שמאל, לריאל אין חלוץ, חוסלו הוא לא חלוץ שצריך להיות בריאל מדריד, זה בריאת מחדל, זה יוצר בעייתיות עם רודריגו, אני יודע, אבל אני מעדיף את רודריגו כחלוץ ולא את ויניסיוס.
קצת מזכיר אגב, הכדורגל, דיברנו, צ'לסי של טוחל, שחקה בלי חלוץ אמיתי, כן. סיטי של פאפ.
אבל בחלוץ מדומה יש שינוי תפקידים. פה ויניסיוס היה חלוץ ואף אחד, אני לא ראיתי שינוי עם רודריגו.
שנה הבאה עם אמבפה, אמבפה כנראה בשפיץ, אבל הם יחליפו ביניהם מקומות כל הזמן.
כן, הוא יחזור למרחב המחיה שלו, ויניסיוס לא חלוץ, יש אלה שמדברים על אבולוציה, אני לא אוהב את הדיבור הזה, אני חושב שהוא לא נכון. זה קורה השנה מכורח הנסיבות, כי צריך את זה, אבל בעונה הבאה ראינו את אמבפה עכשיו, ראינו אותו משחק באמצע עם שני כנפיים לצידו ביום שלישי. זה כל מי שאומר וחושב שהוא שחקן כנף ושהוא וויניסיוס ידרכו, זה ממש לא נכון. זה שהוא שחקן רגל ימין זה דבר אחד, זה לא אומר שהוא חייב לשחק על הקו, הוא יכול לשחק גם יותר באמצע, וזה מה שיהיה בעונה הבאה. הוא גם עוזר הרבה בבילדאפ, הוא יורד אחורה, הוא בן זמה משופר.
נכון, למבפה סיומות, זה לא...
מי, מבפה?
כן.
כן, בסגנון משחק.
כן, בסדר.
הוא יורד, הוא משותף, הוא לא חלוץ נטו.
נכון, נכון.
זה לא הלנד.
ברור.
זה שחקן הרבה הרבה יותר שלם.
האתלטיות והטכניקה, ואתה יודע, זה השחקן המושלם, השחקן הטוב בעולם.
כן.
ומקומו בריאל מדריד. בואו עכשיו אני אדגן אתכם, אם דיברנו על אמבפה, אז אמבפה זה המלפפוניאדה, כן, שאתה יודע, אני רוצה להזכיר את אמבפה, כי זה שם שאנחנו לא מעלים אף פעם בפודקאסט ריאל, אז הגיע הזמן שככה נפתח פעם אחת את הדיון הזה, ונזכיר, לא יודע אם שמעתם, אבל שחקן צרפתי שמעמד להגיע לריאל מדריד, שכבר יש לה לא מהצרפתים כידוע, עם, כן, צ'ואמני, קמווינגה, מנדי, קיליאן אמר אחרי ההפלה עם פריז, זה ניזר, כן, שהוא לא משנה את ההחלטה שלו וכל זה, אבל נגענו הרגע בתפוח אדמה הלוהט הזה, מאוד מאוד יכול להיות, בוא נגיד שאם לא יהיו הפתעות, אז הגמר היא הגמר של אמבפה, משחק הפרידה מפריז נגד ריאל, וזה קורה בוומבלי, אתה יודע, כאילו תסריט שהוא מצד אחד מתבקש,
תסריט אימים,
מצד שני הוא מושלם מדי, ומצד שלישי אתה אומר תמיד שיש כזה מה שזה לא קורה,
תסריט אימים,
כן, אה? אתה מפסיד לאמבפה, הוא יוצא המלך, כאילו, ואז הוא בא אליך כזה, והוא כאילו ההבדל בין להיות אלוף אירופה ללא, זה מדהיג קצת, אבל חבר'ה, ריאל בגמרים, לא צריך לדאוג. אנדריק, אני אדכן אתכם, אם אנחנו בפינת מלפפונים, שהיה לו משחק לא רע מול האינטרנציונל, פלמרס של אנדריק הפסידה, אבל המהלך של המשחק הזה, ראיתם אותו כבר?
זה היה לילה.
כן, הלילה.
לא ראיתי מה היה.
תראה את המהלך של אנדריק, אנחנו מקפיץ, ומהלך ענק, והוא באמת ילד מדהים בברזיל, הסופרלטיבים ממשיכים לזרום.
כן.
אני לא יודע, שחקן צעיר כזה, תראה, מה שקרה עם ארדה גולר העונה, לדעתי אמור להגיד לריאל מדריד, ששחקן צעיר ומוכשר, שהוא עדיין לא בשל, אין טעם לשרוף אותו בריאל מדריד או בקסיליה, תשאילו אותו לא חסר קבוצות שכל קבוצה אתה תשמח לקבל אותו, ריאל סוסיאדד, אתה יודע, בסוף אני חושב שזה אנדריק לא צריך להיות בריאל מדריד עונה הבאה, הוא צריך להיות מושאל, אין לו מקום.
אנדריק?
כן.
אין לו מקום.
לא.
הוא לא ישחק
מספיק.
הוא יהיה על הספסל.
בואו חברים, אנחנו רואים עונה עם כל כך הרבה פציעות,
הוא יקבל טפטופים,
כל כך הרבה גיבורים שלא חשבתם שעליהם, עם כל כך הרבה זה, מה קורה?
לא, גם חסק, אתה צודק שבעמדה הספציפית הזאת,
עכשיו שאתם מדברים על גולר, גולר אני מסכים שהוא כנראה יצטרך לצאת,
אני שואל אותך חמי, למה
ש... אנדריק לא ילך לשום מקום, אנדריק בא להיות שחקן, הוא יהיה החלוץ השני, בתור התחלה, אחרי אמבפה, והוא יקבל, והוא ישחק, זה שחקן מוכן, זה, כן. הוא לא יצא לשום מקום.
קודם כל נגיד שפלורנטינו...
ריאל לא תשים אותו בשום מקום אחר, הוא בא לשחק.
פלורנטינו יקבע לאנצ'לוטי וידרוש שהוא ישחק.
לא יודע אם הוא ידרוש, אבל הוא ישחק, הוא ישחק. ליגת האלופות מתרחבת, יש לך את כל הליגת האומות וטורנירים ואולימפיאדה ו...
הוא ישחק, אבל השאלה אם הוא יקבל פה 20 דקות.
אני אגיד לך מה הבעיה
שלנו במנטליות.
יש סגל, אתם רואים מה קורה, יש סגל, שחקנים משחקים, הוא שחקן צעיר, הוא לא אמור לבוא ולשחק עכשיו כל משחק 90 דקות.
הלחץ של ריאל מדריד זה לא לחץ אחר.
אם אתה, תראה, בגיל כזה צעיר, לבוא למדינה חדשה ולזה חדש, זה התאקלמות לא קלה, זה יכול לשרוף שחקן.
נכון.
זה משהו שצריך לחשוב עליו.
ניקח את אבל אתה יכול להסתכל על החברים שלו, על ויניסיוס ורודריגו שהגיעו, ועל כל ההתפתחות שלהם.
אתה יודע מה?
הם לא הלכו למקום אחר, הם לא זה, הם התבשלו לאט לאט, עד שצמחו וצמחו. זה מאוד מאוד חשוב גם לנוק את המועדון. לשים את היד על השחקן ולזרוק אותו ולך תתפתח פה ולך תתפתח שם.
אין ספק.
זה לא תמיד הדבר הנכון. אנדריק הוא, מדברים עליו בברזיל כאילומינדו, הוא ה-chosen one.
נכון, נכון.
הוא הנבחר.
אני חולה על התארים בברזיל.
מגיע פה שחקן שהוא לא, ולא משהו שראינו בשנים האחרונות.
השאלה היא אם שחקן כזה.
אתה יכול לראות את זה גם בנבחרת. אתה יכול לראות את זה גם בנבחרת. עכשיו, אתה יודע, אנחנו ממהרים. אין מה למהר. הוא בן אדם, הוא ילד בן 18.
נכון.
הוא יבוא, הוא ישתפשף, הוא ישחק יותר, הוא ישחק פחות, לאט לאט.
יהיה מעניין עונה הבא.
אני רק אומר שמצד אחד אתה דיברת, אתה עוד תסתכל על ברסה גם, שילד בן 16, ילדים בן 16 בהרכב, אז אתה אומר, גם בריאל, אנדריק כרגע נראה כך טוב, אבל אתה אומר, אמבפה ורודריגו וויניסיוס ובלינגהם,
כן,
אז הוא יקושש
להיות,
דקות.
יכול להיות שיוס, אתה יודע, אנחנו עוד לא, עוד מוקדם לדבר על זה, ויכול להיות שעוד יהיו שינויים,
נכון, אני... תראה, אני פשוט חושב... יש
שינויים שאנחנו לא חושבים עליהם.
נכון.
יכול להיות הרבה מאוד דברים.
ויכול להיות
שהוא... אבל לא יכול להיות בחיים שהנדריק יגיע ויושאל, זה לא יקרה.
זה לא יקרה כנראה, אני חושב שזה מדאיג אותי ששחקן כזה צעיר ומוכשר יתייבש, אבל...
החצי שנה הראשונה תהיה קריטית, מאוגוסט לינואר. החצי שנה הראשונה תהיה קריטית, אם הוא יהיה מתוסכל, אם הוא לא ישחק, אם הוא ישחק ולא ישחק טוב, כי הוא נכנס לכמה דקות, יכול להיות שבינואר הוא...
בעיקר הזה שהוא צעיר, אבל היתרון הכי גדול כמובן זה הברזילאים במועדון, שיאקלמו אותו, יגרמו להרגיש בבית, אל תשכחו שהוא מוקף, יש לו מעטפת שלמה, זה כבר, אנחנו בעידן הזה שהכל מהונדס גם, וזה. הרבה תלוי באופי ובידיעה שלו איפה הוא נמצא. חבר'ה, בואו עכשיו לסיום, נדבר על הקלאסיקו כמה מילים. אז הווינר, פינת הווינר, ריאל מדריד 1.65, תיקו 3.75 וברסה 4.1. אני חושב שזה קצת ביחס טוב מדי על ריאל לדעתי.
כמה על ריאל?
1.65, תיקו 3.75, כן. וברסה 4.1.
כן, זה קצת קיצוני פה הכל, הכל קיצוני. כאילו גם הברסה 4.1 זה קיצוני לדעתי, וגם ה-1.6 זה קיצוני, במיוחד אחרי 120 דקות, רגליים, זה...
אני... של תיקו.
לא פשוט, לא פשוט.
בוא, יש פה את העניין הגישה, כן, ריאל תגיע, אני מאוד חושש, פתיחת המשחק, ריאל תבוא, ניצחנו את הקבוצה הכי טובה באירופה,
כן, יש הרבה...
עד עם האף למעלה, ברסה חיה פצועה,
אחרי המשחק אתמול, לי כואב הרגליים בשם ריאל, אחרי המשחק.
כן, כן, אבל מעבר לכאב רגליים, יש פה גם עניין של אם תבוא קצת זכוח לקלאסיקו, ותגיד מי אנחנו עצרנו את אילנד, מי זה ברצלונה הפגועה הזאת בשביל, זה הסכנה הכי גדולה. ואני חושב שהגישה תהיה פה אלמנט מכריע, ברסה, זה משחק אחרון של צ'אבי האמיתי בכהונה שלו, אם הוא לא נשאר באמת, ואתה יודע, הוא יכול להתבזות, ואז יזכרו לו איך הוא גמר עם רביעה מול פריז ועוד טרחה בברנבאו. צד שני, הוא יכול לתת טעם טוב, פתאום הצעירים שלו יחתכבו הברנבאו, אז אתה יודע, הכל אפשרי, ואתם יודעים, זה באמת כזה, זה ככה, מה הדגשים שלכם לקלאסיקו במשפט? תתחיל אתה, אדיר, חבר'ה.
ריאל מדריד באמת יבואו קצת יותר רגועים, גם ישמרו על השחקנים שכבר עייפים ותשושים, אני חושב שזה משחק של איקס, אלא אם כן ברצלונה תבוא להשתולל ולגנוב, ואז הם יחטפו מהצד השני.
חמי?
ריאל צריכה לבוא, לתת את המכה על השולחן ולנצח את המשחק הזה. זה המשחק, אתה יודע, על החותמת, גם, אתה יודע, גם ברמת היריבות המרה.
לבוא ולתת את הנוקאוט.
לבוא ולתת את זה, בדיוק.
ולתת את הנוקאוט ולעשות את זה בדרך שריאל יודעת, מול הקהל שלה, באצטדיון החדש. זה יהיה מאוד סמלי, תן הרבה ביטחון להמשך. חברים, העונה הזאת תסתיים עם דאבל?
דאבל.
כן?
דאבל.
אל
תעשה סכמי, זה דאבל.
קשה. אחרי אתמול זה נראה כאילו...
תחשוב על זה צעד, את ביירן אתה עובר?
צריך לחכות ולראות שזה מה שיקרה, זה לגמרי בר השגה.
את ביירן אתה עובר?
אני חושב שאנחנו מתכנסים לגמר של ריאל נגד פריז.
לגמרי.
ושם הכל פתוח, ופריז כבר הפסידו גמר, ומאוד רעבים, ואני אגיד לכם מה אני חושב, אני לא רוצה לעשות ספוילר מה אני חושב על הגמר, כי קודם יש חצי גמר,
קודם
יש לנו קלאסיקו, ויש לנו בוואן אולפן חדש, מי שעוד לא ראה, שיבוא לראות.
יאללה, מדהים.
אולפן מדהים, כן, יום ראשון זה קורה, לפני ליל הסדר, ריאל מדריד רוצה לעשות... מה? לעשות, יש לי הרבה בדיחות, קני דלך, נשאיר את זה, נשמור את זה לפרק המיוחד. אדיר ראובן, היה כיף גדול שאתה פה.
אני רוצה רגע להקדיש ככה הקדשה קטנה את הפרק הזה לכל החבר'ה מהטוויטר.
כן.
לניטאי, לגבריאל, ל-90 דקות, זיו, דור, אריאל, אריק, ניר, דן וכל החבר'ה שככה כל השנה אנחנו בתוך הדבר הזה.
בתוך הלופ.
ובתוך הסיפור וכל היום מתקשקשים, אז הפרק הזה גם בשבילכם ועבורכם.
אלוף אתה חמי, כל הכבוד. חבר'ה, מחר יש, לא יודע מחר, אבל יהיה פודקאסט, מתי זה, שיחת היום. או כן, היום, מחר, נראה, יהיה משהו לקראת הקלאסיקו, פודקאסט מיוחד.
מעולה.
אצלנו בוואן, עם סקירת עומק, ושוב פעם תוכלו לשמוע את הנתונים של הווינר, אם תרצו. חמי ואדיר, תודה רבה לכם.
תודה.
עד כאן פרק 92, שאגב זה בגימטריה יוצא אלוהים.
זה הדקה שבה רמוס כבש את השער ב-2014.
נכון, זה ה-92 וקצת, זה נכון, השער בליסבון. קיצור, פרק חגיגי, ואנחנו נראה מה יהיה אחרי הקלאסיקו, אם יהיה עוד פרק חגיגי או פרק קצת פחות חגיגי, אבל לכל מקרה, ריאל בדרך לעונה טובה ולבנה.